שלום, אנחנו נמצאים במסכת מגילה בדף כף דלת עמוד ב'. במשנה השנייה, האומר האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין, אף בלבנים לא יעבור. מה יש אחד? יש לו איזה הקפדה. הוא אומר, אני לא חזן אם אני לובש בגד צבוע. אני רק בחולצה לבנה עובר, אבל אם יש לי חולצה כחולה או ירוקה או אדומה, אני לא עובר לפני התיבה.
זה חזן אדם.
החזן, הוא לא רוצה לעבור לפני התיבה. אז זה לא בסדר, זה לא בסדר. אומרים, אף בלבנים לא יעבור. כלומר, אם הוא אמר כזה דבר, אנחנו לא מרשים לו להיות חזן, אפילו בחולצה לבנה.
מתי?
זאת אומרת, קודם כל, שסתם יהודי לא לובש דווקא בגדים לבנים. נכון? אלא יש לו בגד צבוע. הוא אומר, אני בבגד צבוע לא עובר לפני התיבה.
רוצה לראות עם כובע מיוחד של חזן
למשל, כן, לא, זה לא סתם, אנחנו נראה את ההמשך, יש איזו סיבה הרבה יותר עמוקה. בסנדל איני עובר, אף יחף לא יעבור. כן, ואחד אומר, אני לא ניגש לתפילה בסנדלים, אני רוצה להגיד דווקא יחף, שזה יותר כבוד לתפילה שהיא יחף, כיוון שהוא צריך לגשת בתוך ענבה. אומר, לא, אף יחף לא יעבור. העושה תפילתו עגולה. עגול זה ככה.
כן, אבל תפילה עגולה?
תגיד לי מה זה תפילתו. עגולה, אני מתפלא שאתה שואל דווקא על עגולה. ואינך שואל על תפילה, מה זה תפילה?
תפילה זה שהוא מוצא.
מה? עום מדובר על תפילין של ראש. תפילה כוונת תפילין. הוא עושה תפילתו עגולה.
בסדר,
כן, סכנה ואין, ואינה מצווה.
תפילין של
עגולה
לא מובאות?
לא מובאות. סכנה, סכן ברשי אומר דבר מוזר. כן, רשי אומר סכנה שלא תיכנס בראשו. מה? כן, הוא עושה את זה כמין אגוז, זה מין שם לעצמו כדור פה. אז זה, כשהוא לוחץ, זה יכול להיכנס לו לראש. מסוכן.
מעניין, זה המקום הרחץ של התינוק,
לא? נכון. אז תסתכל בתוספות. פירוש רבנותם, בשעת הסכנה יכול להסתכן בהן ולא תגן עליו המצווה. כי הרי מדובר שבאותו זמן הייתה גזירה של הרומאים שלא להניח תפילין, והיו הורגים מי שהיה מניח תפילין. אז הוא שם לעצמו תפילין, מוסר את הנפש, אבל התפילין האלה פסולות, אז היא סכנה לו, ואינה מצווה. כן, שעת הסכנה יכול להסתכן בהן ולא תגן עליו המצווה, ולא יעשה לו נס כמו לאלישה בעל כנפיים. כן, הרי אלישה בעל כנפיים נעשה לו נס בסיפור התפילין, כי התפילין שלו היו באמת תפילין. אוך תהיה. תודה רבה. מה?
זה לא יקרה, זה לא תפילין.
נכון. שחרר, כן. נתנה על מצחו או על פס ידו, הוא שם את התפילין על המצח, כי כתוב בתורה בין עיניך, הוא שם על המצח או על פס ידו, כתוב על לזרפות על ידיך, אז הוא שם על היד, על כף היד. כן, הרי זו דרך המינות. ציפן זהב, הוא ציפה את התפילין בזהב. ומתנן, ומתנה על בית כלי שלו. מה? בית כלי זה כן, בית יד לבושו מבחוץ. זאת אומרת על השרוול. הרי זה דרך החיצונים.
מה זה חיצונים?
מינות
כאן,
מינות
זה
מינות.
זה
נוצרים
ראשונים,
נכון? כן. וחיצונים זה גם כתות כאלה. כן. אז קודם כל בואו נראה לדבר ראשון. האומר, איני עובר לפני התיבה בצבועין, אף בלבנים לא יעבור. אז אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה הסיבה לכך? חיישינן שמה מינות נזרקה בו. כי דרכם של המינים הייתה להקפיד להתפלל דווקא בבגדים לבנים ולהתפלל דווקא דווקא יחפים. ולכן אנחנו, אם אחד אומר אני לא עובר לפני הטבע בבגדים צבועים או בסנדלים, אז אנחנו לא מרשים לו להתפלל בכלל, הוא לא יחזן אצלנו, כי אנחנו חוששים שמה דרך מינות הוא נוהג. המינים הראשונים היו מתפללים בבית הכנסת כמו כולם, לא היה להם בית כנסת לפני עצמו.
אוקיי,
ואז הם התחילו לספר לכם
כמינגים
האלה? בבית הכנסת. בוודאי. הם היו שומרי מצוות, קלה כבחמורה, אוכלים בשר חלק, בודקים תולעים, הכל. ומה שהוציא אותם מבית הכנסת זה ברכת המינים. בגלל ברכת המינים היו מוכרחים להקים כנסיות. מה שהוציא את הנוצרים מן היהדות זה לא אי קיום מצוות, זה משהו אחר לגמרי. מה אתה אומר?
מה זה מינים?
מינים זה כפי שמאיר אמר בצדק. מה זה מינים? הנוצרים הראשונים.
אז היום ודאי שכבר מאחר שעבר זמן, אז אפשר בלבנים, אני אומר שאני רוצה בלבנים.
אם אתה מקפיד על כך, אנחנו עדיין חוששים שמה המילות נזרקה בך. ראית
ראשם לבן.
אם אתה אומר, אני דווקא לבשתי חולצה לבנה לצורך העניין, בסדר. אבל זה אומר, איני עובר, כלומר, בגלל שהחולצה שלי איננה חולצה לבנה, אני לא עובר לפני הטבע, אז אנחנו לא נדים לך להיות חזן בכלל.
זה קשור ללבישת חולצה לבנה
בשבת. זה נכבוד שבת, משהו אחר. כן, אבל אתם רואים שהמקובל פה להתפלל זה או בסנדלים או יחף. באמת יש פוסקים שאמרו שלא נכנסים לבית הכנסת בנעליים, אלא דווקא יחפים. כן, מובא בבאר היטב בשם מערמינץ, והיו קהילות שנהגו בדבר הזה. אבל אם אדם אומר, מכיוון שיש לי נעליים אני לא עובר את שני הטבע, אז חוששים לדרך מינות. היו גם בצפון אפריקה, גם בדור האחרון, מקומות שהיו שומרים שמה ספרי תורה עתיקים, או ספרי תורה שהראו להם ניסים שניצלו מן השריפה או מן התביעה וכדומה, והיו שמים את זה בחדר מיוחד שהיו נכנסים אליו רק בחליצת נעליים. כן, לא בנעליים.
זה מזכיר את
השל נעליך מרגליך. בדיוק.
מה?
בדיוק, של נעליך מרגליך. והדבר הזה אחר כך התפשט גם באסלאם. כן? כלומר, המוסלמים חולצים נעליים לתפילה, זה מנהג שהם לקחו מאיתנו במקור.
והכוהנים הם ככה?
הכוהנים עד היום חולצים נעליים לתפילה.
מה מקור השם מינים?
מין זה כל מיני מינים, הוא מין בפני עצמו, הוא לא מאמין ולא גוי, הוא מין באמצע, מין בפני עצמו. יש אומרים שזה קשור לפילוסוף ממקור נוצרי, מני, אבי המניקאיזם, שפיתח שיטה דואליסטית שיש שני אלים, אחד טוב ואחד רע, קראו לו מני. אנחנו אומרים שמזה בא שם מינים. אגב, היו כל מיני מינים, זאת אומרת, לא כולם היו מה שנקרא אחר כך הנצרות. היו כל מיני כתות משונות. היפנים?
כן.
מה אתה רוצה מהיפנים?
בגלל ששם חולצים את כשנכנסים לבית אפילו.
טוב, זה בגלל שהבתים שלהם הם בתים כאלה מנייר, מעץ דק.
כן.
אז בכלל הכל שם זה שטיחים והכל... שקט, נעלי בית, עומדים לחיות.
גם האמריקאים חולצים נעליים כשהם נכנסים הביתה.
זה השפעה יפנית.
בגלל שיש פשוט שטיחים בכל הלב, זה מתחשב.
זה השפעה יפנית. עכשיו נעלי בית, כלומר נעלי מיוחדים לבית. בקנדה החולצים בגלל שבאים מן הבוץ, מן השלג. אז יש לכל בית שם איזה חדר קטן, ששם מורידים את כל הנעליים, ואחר כך עוברים לחדר אחר, שזה הבית עצמי. בארץ חולצים נעליים גם ברחוב.
כן, זה הכי טוב האמת.
כן.
למה צריכו יחד את הנושא של...
יש לך.
יש לי, כן, גם לא
ברחוב, אבל אני ברחוב. כן, נו. מה אתה אומר?
למה צריכו במשנה יחד את הנושא של איך לעבור לפני התיבה ונגיד תפילין מזה?
כי זה כל האופנים, איך לא לעשות תפילין. כלומר, יש גם דרכי מינות של התפילין.
הם היו עושים תפילין בצורות אחרות.
נכון. נכון. ולכן אנחנו חוששים לדבר הזה. העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין במצווה, לימה, תנינה להוא, דתנו רבנן. הרי זה כבר נאמר בעצם במסורת אחרת. מה נאמר בתוספתא? תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. בסדר? זה כבר אמרנו, אז מה אתה חוזר על הדבר הזה? שצריך דווקא לעשות מרובע, זה כתוב במסכת מנחות. ואמר רבה בתפרן ובאלכסונן. כלומר, גם התפר צריך להיות מרובע, וגם האלכסון צריך להיות אלכסון מרובע. זאת אומרת, צריך להקפיד על יחס בין היתר לבין ה... לבין ה... איך אומר לזה? לבין הצלעות. זאת אומרת, משפט פיתגורס. צריך שהיחס... נשמע לו, את השאלה עד כמה. כלומר, טכנית, מעשית, זה בלתי אפשרי לעשות תפילין מרובעות עד הסוף.
למה?
כי זה דבר בלתי אפשרי.
חלק עליון, לא התחתון.
תנסה לעשות תפילין מרובעות לגמרי, לא תצליח. תנסה לעשות משהו במציאות לגמרי מרובע, לא תצליח. אין שום מציאות בעולם מרובעת באמת.
כמו שתגיד לי מה עורך המידי של הדבר.
אני לא יכול לעשות
אותה,
אני לא מקבל את זה.
הרב צריך להסביר.
אני אסביר לך. תביא רגע את הקלטת הזאת. תביא את הקלטת, בבקשה. כן. האם הקלטת הזאת היא באמת מלבנית?
אוקיי, אז זה הקיר של הוקינס. הוא אומר שאין קווים של חוב, כל דבר זה זיגזג תמיד.
נכון, זה תמיד קצת זז.
נכון.
אז השאלה היא, מהי רמת הדיוק הנדרשת מבחינת ההלכה והריבוע? כי אם אתה תגיד ריבוע מוחלט, אז אין תפילין קשרות בעולם בכלל. אנחנו רק צריכים לדעת מהי דרגת הדיוק המקובלת עלינו.
לא ברור לי, אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות על ידי מחשב, לא יד, על ידי מחשב ריבוע. אני לא יכול לעשות ריבוע ממתכת.
אתה תיקח מיקרוסקופ שמראה אצלך.
כן, אתה יכול להמשיך.
מיקרוסקופ שמראה 10,000, אתה תראה זיגזגים קטנים שאתה אפילו תשים את היד, כמו שהשוחד אומר, איך השוחד באמת מרגיש עליו, הוא אומר, זה הקריטריון שלו, זה אם הוא מרגיש כלום. זה
בודקים בציפורן ובאי,
נכון? וזה עדיין לא ישר אם אתה מסתכל במיקרוסקופ.
אז מהי דרגת הדיוק הנדרשת? אז בסכין של שוחד אתה צריך לדאוג לזה שזה לא יורגש, לא בבשר ולא בציפורן. כן, זה הקריטריון, מעבירים פעמיים, כלומר סך הכל יש 12 בדיקות, הלוך ושוב, בשלושת הצדדים, וגם בבשר וגם בציפורן. בסך הכל זה 12 בדיקות לסכין. אז כמו כן גם לגבי התפילין, צריך הגדרה של הריבוע. אמרו הפוסקים, לפי הגמרא במסכת סוכה, שאם יש על כל אחד, כלומר על אחד, נגיד אם אנחנו ניקח את הצלע כשווה אחד, אז צריך שהיתר יהיה אחד ושתי חמישיות. זאת אומרת, 1.4. כן, שורש, זה לא שורש 2 ממש, אלא זה 1.4. כלומר, זה דרגת הדיוק הנדרשת. כן. אמר הפאפה, מתניתין דאבידה כי המגוזה. זאת אומרת שהמשנה שלנו דיברה על משהו אחר. תקלו במגוזה, עגולות כאגוז, אבל הכולה כביתה וכהדשה, שפיר דמי, יכולנו לחשוב שזה מספיק, ולא תסייע לברייתא ממתניתין. אינך יכול ללמוד מן הברייתא למשנה. זאת אומרת, יכול להיות, במשנה הזאת, מה שכתוב עגולה, יכולת להגיד עגולה כאגוז, אבל עגולה כביצה או כעדשה, אולי זה כן יהיה טוב, כי ברגע שזה כביצה, אליפטי, זה כבר יותר דומה לריבוע. לכן צריך גם לשנות במסכת מנחות, שצריך מרובעות ממש.
רציתי להגיד, אז אם זה ממשה, תורה ממשה מסיני, אז אולי באמת אפשר מזה להקיש ששתי לוחות הברית היו גם כן לא עגולות. אני חושב שהרבי מלובביץ'
כן, הרבי מלובביץ' טוען על פי הגמרא שהלוחות היו מרובעות. זה כולם מסכימים. אבל מה שרוצה הרבי להסיק מזה שאסור לצייר לוחות עם עיגול. כן, הוא אומר זה השפעה נוצרית. זה הנח להם לישראל, בכל מקום בישראל, הנה אתם רואים, עושים לוחות עגולות. שלום, ברכה. ולכן אין נבוא בטענות על אבותינו הקדושים נוחי נפש שכך נהגו. אבל הם כתבו על זה חוברת שלמה, חטא עיגול הם קוראו לזה.
עיגול, הוא מתכוון החצי עיגול?
כן, למעלה זה, למעלה.
קשת.
כן. חצי עיגול. כן. טוב. טוב, מתניתי. האומר יברכוך טובים.
המשניות האלה וההסברים שלהם קצרים באופן...
מדהים, נכון? אז מה אתה רוצה שנעריף?
לא, למה לא צריכו כמה
משניות? נקפר אז כבר, תמיד. האומר יברכוך טובים, הרי זו דרך אמינות.
ועמים לא?
מה?
שהרב אומר, סליחה,
מבחינת קודות. עמים?
הרב אומר יברכוך עמים.
יעבדוך עמים. זה פסוק. יעבדוך עמים.
יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים.
זה בתהילים? זה בפרשת שבוע שעבר. נכון? זה לברכות של יצחק. כן, ליעקב. אז זה משהו אחר. חוץ מזה, כשאני אומר יעבדוך עמים, אני אומר את זה לבן אדם. פה יברכוך טובים זה לקדוש ברוך הוא. מי שבתפילה שלו אומר לקדוש ברוך הוא יברכוך טובים. אז מה הוא מתכוון? טובים ולא רעים. זאת אומרת, אתה אלוהי הטובים ואתה לא אלוהי הרעים. אז זאת אומרת שיש פה שתי רשויות חס ושלום. לכן, האומר יברכוך טובים, הרי זו דרך אמינות. על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב ייזכר שמך. אז מה הוא אומר? הוא אומר שקדוש ברוך הוא מרחם, נכון? קדוש ברוך הוא מרחם, שהרי הוא ציווה לעשות את שילוח הכן. אז זה אסור להגיד בתפילה. ועל טוב ייזכר שמך, זאת אומרת אנחנו מזכירים את שמך על הטובות, משמע שעל הרעות לא. זה מה זה, אסור להגיד, אנחנו נראה עד מעט. כן, מודים, מודים. מי שאומר בברכת מודים, 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 אנחנו לך. כן? אסור. משתקין אותו.
בגלל שהוא אומר פעמיים שתי רשויות?
נכון. נכון?
רגע, אז מי שעובר
להתנחת.
אין פה כאן שתי רשויות.
הוא אומר מודים.
מודים. מי אתה מודה?
משמע שיש לך אלוה אחד שאתה מודה לו, ועוד אלוה שאתה מודה. לכן גם משל עם אדם, אדם לא יכול לחזור פעמיים על פסוק שמה ישראל. מאותה סיבה. שלא יחשבו שיש לו שני אלים.
רגע, על שמה ישראל כולו או
רק המנהג? לא, על הפסוק הראשון.
זה מסביר את המנהג שאלה מקפידים לא לחזור החזנים פעמיים על דברים.
לא, דווקא זה הוכחה שזה לא נכון, ההקפדה הזאת.
כן.
כי אם הגמרא, אם המשנה אומרת שמודים מודים אסור לומר בגלל סיבה מיוחדת, סימן שבשאר התפילה אתה יכול לכפול. זה קושיה נגד הפוסקים שאמרו שלא לכפול. נכון? למשל אתה אומר, אני יודע, אתה חזן, חסידי, נגיד, אוי, תוירה ומצווה. אתה אמרת פעמיים תורה? איך אפשר להגיד פעמיים תורה? אז יש פוסקים שאמרו שאסור לחזן לכפול מילים. נכון? אבל מהמשנה הזאת יש ראייה דווקא נגד האוסרים. כי פה אתה רואה שאסרו לומר פעמיים מודים רק בגלל סיבה מיוחדת. משמע שבדרך כלל זה מותר.
זה כלל לא קרוב. ילד של פלנית הזה שהוא חלש, הראשי הוא ראשי. הוא לא התכוון שיש לו שני ראשים, נכון?
זה נכון. אבל בתפילה אנחנו חוששים. אנחנו חוששים שכל מיני מינים נכנסו לנו לבית הכנסת. ולכן אנחנו לא מרשים דברים כאלה.
אוקיי, אבל כשאדם מתפלל והוא מתפלל, הוא מוטרד ממשהו, אז הוא מן הסתם עלול להתפלל בהסר דעת. והוא אמר שמה ישראל, ופתאום הוא תופס את עצמו על כך שהוא אמר את זה בלי כוונה.
אז מה שהוא יעשה, הוא יקרא את הפסוק ואהבת ויחזור אחורה.
אז מה זה משנה? כאילו הוא פעמיים, אם הוא יודע, הוא יודע, בליבו הוא יודע.
אבל איך אתה יודע מה זה יעשה? א', אתה לא יודע מה זה יגרום לליבו לחשוב. דבר שני, אתה לא יודע מה זה יגרום לציבור לחשוב. לכן אנחנו...
הוא מתפלל לבד, הוא לא חזר.
אז אתה לא יודע מה זה יגרום לליבו לחשוב. כן.
זה אומר שזה לא רק...
כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מה אתה אומר?
לפי המשנה לכאורה אפשר להבין שזה בציבור, זה
חזן
שעושה את זה.
גם, כן, כמו שעדכין אותו, משמע ששמעו אותו.
כן, עכשיו, אני מבין לפי מה שהדברת
אלכס.
אלכס שבעצם זה גם שאדם מתפלל ביחיד, לבד, ואומר לך, אתה מודים, מודים, אז גם.
זה גם לא בסדר. אז מה? ישתדל, מה אפשר לעשות? כן.
יש
איזשהו מילה
שלא כופלים דברים, כי כבר משלשים.
זה נכון.
אולי אתה מתוסף.
יכול להיות. אני יודע שאצל התימנים כופלים פסוק שמה ישראל לברית מילה, נכון?
חוזרים.
כן, חוזרים, כופלים אותו, נכון? כן, אני ראיתי. אני ראיתי בברית מילה של תימנים שאומרים פעמיים את הפסוק שמה ישראל. כי זה לא קריאת שמה. פשוט.
גם ביום כיפור נדמה לי
שלא. לא. כופלים השם הוא האלוהים וכופלים. והשם מלך, אבל לא שמה ישראל. הציבור חוזר על השמה ישראל, זה כן. החזן אומר שמה ישראל.
הציבור חוזר ולא כופלים.
נכון. גם בהוצאת ספר תורה בשבת זה אשכנזים. שמה ישראל. אז גם הציבור חוזר, נכון?
הספרדים לא אומרים שמה ישראל?
אמרתי שאשכנזים אומרים.
כן.
אז מכלל הן, אתה שומע, לאו.
גם
עשיו
אומר אדום אדום
הזה,
הוא מתכוון לאדום הזה ואדום הזה. הוא אומר זה כדי לחזק פשוט.
אתה צודק, אבל בתפילה אנחנו מחמירים יותר, כי בתפילה אנחנו חוששים שאיזה מין נכנס לנו לבית כנסת ויכניס כל מיני כוונות בלתי רצויות בתפילה. לכן בתפילה יחמירו
יותר. גם היום יש לנו חששות שיש אצל יהודי יש מין שהוא מאמין שחוץ מבורא עולם יש זאוס או יופיטרוס או משהו כזה.
הכל אפשר אצל היהודים, יש כל כך הרבה עיוותים אפשריים. אתה לא מתאר לעצמך, איזה כתות גנוסטיות ומיסטיות וכל מיני עבודה זרה שמכניסים, הכל אחד.
לא נכנסים לבית כנסת.
או, אז אתה לא יודע. ועוד איך שנכנסים לבית כנסת. יש כאלה שהיו אומרים ככה, עלינו לשבח לאדון הכל, זה אחד. אתה תגידו לה ליוצר בראשית, זה שני. שלום. אז זה הכל אפשר. לכן אנחנו פה מחמירים. המכנה בעריות. משתקין אותו. מה?
כשקוראים את הפרשה?
מה, כן. הוא במקום להגיד את השמות של העריות, הוא משנה. הוא מכנה בעריות. כן. למשל, הנה, תראו ברש, רשי הוא מביא דוגמה. במקום להגיד, ערוות אחיך, הוא אומר, כלון אחיך. כן? הוא לא רוצה להגיד את המילה ערווה. כן? זה לא יפה. לא, 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 לא מנומס. כן? אז גם כן. משתקין אותו, נכון? כן, לא, זה לא זה. הוא לא רוצה להגיד את מה שהתורה אומרת. מה?
זה יכול, זה מדובר על
קריאת התורה. בוודאי שמדובר בקריאת התורה.
זה לא כל דבר.
למה לא נותנים בכלל לשנות שום
מילה? נכון, נכון.
לא, יש
דברים שכן משנים, יש תיקון סופרים. כן, ואיש אחר איש כוונה ותחורים. יש כמה דברים שאנחנו משנים, כי זה שמה מזעזע מדי. אבל בעריות אסור לשנות.
למה?
יש לי
ישעיהו ש... נושתיכם.
כן, אז נכון, אז יש דברים שכן, יש דברים שלא. בעריות אנחנו לא מרשים.
זה דווקא מדבר על עריות, וכשהו אמר מה שאמר, ואנחנו משנים, נכון?
כן, אבל בזה לא.
אם ככה, אז
להיות עקביים. מה?
אז להיות עקביים.
לא, אנחנו לא עקביים. יש דברים שאנחנו רוצים לשנות, דברים שלא. אני זוכר, פרשת עריות זה הלכות. בהלכה אתה חייב להגיד את הדבר עצמו. מה שאין כן בכללות בכתבו, למשל, זה סיפור. אז בסיפור אפשר לשנות. זה כמו שלמשל, הגמרא במסכת פסחים אומרת שהכתוב עיקם 9 אותיות כדי לא להוציא דבר מגונה מפיו, שאמר הבהמה אשר איננה טהורה. למה אתה לא אומר טמאה? הכתוב לא אוהב להגיד את המילה הזאת, לכן אומרים אשר איננה טהורה. נו, אז שואלים בגמרא, ומה זה טמאו לכם? כל המקומות שהתורה אומרת טמא. לא, לא בגלל שזה התחלה. אלא בגלל שזה שם הסיפור וזה הלכה. הוא אומר כך שאם האישה הולכת לרב עם אוף, הוא לא יכול להגיד זה לא קשר. שיגיד תרף. או? ולכן גם פרשת עריות שהיא הלכה, אסור לשנות בה.
אבל זה לא ברור, אני אגיד להם למה. כי הרב לימד אותנו שלא טוב זה יותר גרוע, ההפך. לא רע זה יותר גרוע מטוב. זה יותר טוב מטוב. על אותו משקל, לא?
לא.
למה?
לא, כי בני אדם לא רגילים לשמוע את השיעור שלי. בסדר? הלאה.
התורה,
כשתקים
על הפרשות, יש פרשות שהן הלכה, יש פרשות שהן לא הלכה?
ודאי, יש פרשות שהן לא הלכה. וילך אברהם, אני יודע, ואברהם הולך עם עם ישראל חם, זה הלכה? זה סיפור. הנוצרים בסוריה. אז בתרגום הזה, שהוא תרגום עתיק, כמו שאתם רואים, כבר המשנה מצטטת אותו, אז היה כתוב שם, מזרחה לתן להעביר למולך, לא תיתן לעבירה בארמיותה. אז משתקין אותו בנזיפה. אם מתרגמים את זה, מה זה לא תיתן להעביר למולך? לא תיתן לעבירה בארמיותה.
זה בטח
לא מילה, מה זה ארמיותה? לא, מזרעך לא תיתן להעביר למולך, על ידי שאתה מתחתן עם גויה, אז אתה מעביר את זרעך למולך, שאחרי זה יעבדו עבודה זרה. ככה יזידו. והפסוק הזה בא לאסור נישואי תערובת. וזה לא פשט הפסוק לפי הפוסקים, לפי ההלכה. לפי ההלכה לא תן להעביר למולך, שלא להעביר אותו באש. כן? ולכן משתקין אותו בנזיפה, בגלל שהוא גורם להבין את התורה אחרת ממשמעותה ההלכתית. בסדר? לא תרגם, אני לא יודע איך תרגם, אבל לא תרגם ככה.
יש הגבלה לגבי עומק הגדולה שמותר לומר
בתרגום? כן, מה שסותר את ההלכה.
אבל כל עוד זה הלכות
גם עם נגזרות
אחרי כמה
שלבים
של לימוד,
מותר לומר. כן, זה בסדר. הווה נראה את דברי הגמרא. כן, בשלמה מודים דמחזה כשתי רשויות. מה, למה לשתק אותו על מודים? כי זה נראה כאילו שהוא מתפלל לשתי רשויות. ועל טוב יזכר שמך נמי, גם כן. למה? דמשמע על טוב אין ועל רע לא, שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו על הטוב ולא על הרע. ותנן והרי שנינו חייב אדם מברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. אז שלושת ההלכות האלה מובנות לנו, כן? מודים על טוב יזכר שמך ויברכו הטובים, אנחנו מבינים.
גם במודים אנחנו מברכים
על הטוב. כן, הטוב שמך, על הטוב שמך, פסיק, הולכן האלה להודות, נקודה. מה זה הולכן האלה להודות? על מה? על הרע. כי אם אתה אומר, הטוב שמך, אמרת הטוב, הולכן האלה להודות על מה שלא טוב.
על הכל.
על הכל, זאת אומרת הרע.
על הכל לרע, אבל...
לא, כי לפני כן אמרת הטוב שמך. אז אם התכוונת לכלול את הכל, אז המילה, הביטוי, הטוב שמך הוא מיותר.
לא.
ודאי שהוא מיותר. הרי אמרת שזה כלול בטוב, שזה כלול בלכן האלה הודות. אז למה לחזור על עצמו פעמיים?
פה אתה מדבר
על שמו. למה שני דברים? אמרת, הטוב שמך זה הטוב. לכן האלה הודות זה הטוב והרע. ככה אתה אומר.
לא, אני אומר שזה שני דברים שונים. שמך טוב, אבל זה שטוב, זאת לא אומר שטוב נאה להודות.
למה שמך טוב? למה הטוב שמך, תגיד? כי אתה עושה טוב. כי אתה עושה טוב. הטוב שמך, כי אתה עושה טוב. נכון? עכשיו אתה אומר, הולכן נאה להודות, זה כל דבר. מה זה כל דבר? אתה מתכוון הטוב והרע.
כשאני אומר שמך טוב, אז אני קובע עובדה, מבלי להתייחס לרגשות שלי ומידות שלי.
אני שואל אותך, למה אתה אומר ששמך טוב?
משום שבורא עולם, שם זה עצם, מהות.
נכון.
אז מהות שלו טוב.
במה זה בא לידי ביטוי?
אז זה יכול לבוא בידי ביטוי, ויכול שלא, נו, יש אנשים שמודים בכך ששמו טוב, שהוא טוב, אבל הם לא כל כך חססים להודות בזה.
על הטוב? למה? על הטוב ודאי שצריך להודות.
אם אדם בדרגה מסוימת, כן, אבל אם מתחת לזה, לא.
מי לא יודע על טוב?
יש הרבה אנשים שלא יודעים על טוב, אז מה?
לא, אבל אתה אומר, הולך נאה להודות.
נאה,
זאת אומרת ש...
נאים וגם...
אבל לכאורה, זה מחויב. על הטוב זה לא רק נאה, זה מחויב. החידוש בלך נאה, זה שאפילו הרע.
זאת מציאות וזאת מידות של אדם.
מה זאת אומרת מציאות? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא טוב בעצמותו? אתה לא יכול להגיד ביטוי כזה. כל כינוי שאתה נותן לאלוהות, זה תמיד ביחס לפעולותיו. ולכן אם אתה קורא לו טוב, זה סימן שהוא פועל טוב.
בסדר, אבל זה שייך לו. מה שאני קובע...
לא, אתה לא קובע ביחס לו. אתה תמיד קובע ביחס שלו אליך. וביחס שלו אליך הוא טוב. זאת אומרת שהוא עושה לך טובות. ממילא, כשאמרת הטוב שמך, אתה אמרת, אני מכיר בזה שאתה עושה לי טוב. זה האמירה. האמירה טוב כוללת את ההכרה שלי שאתה עושה טוב. לא מקובל עליך.
לדעתי פה מדובר על שני דברים שונים.
אני הבנתי שזה אתה אומר את זה, אבל אתה צריך לנמק את דבריך. אני מנמק את דבריי ואתה אינך דוחה את דבריי.
אתה מזה שהוא טוב, אתה פוסק בפסקנות ש...
שהוא עושה טובות.
לא. שעליי, כן, עליי להודות בכך ולהגיד ש...
בוודאי, אם אני מודה בכך שהוא טוב, אז אני גם צריך להודות על טובתו.
לא כל אדם שהוא מודה במשהו, הוא מסוגל להתנהג לפי המודעות הזאת. זה לפחד דברים.
לא, לא הודו לא חכמים. לא הודו לא חכמים,
הם נתנו
לו תודה.
כן, על זה אנחנו מדברים.
על זה אנחנו מדברים, נכון. זאת אומרת שאדם ש... אדם יודע, אלה ואחד דברים קוראים מסוג זה. אדם יודע שאבא ואמא גידלו אותו, נכון? שנתנו לו כל לב. בכל זאת, יש ניתוק בינם, הוא לא עושה להודות בשום דבר. אבל בקרב ליבו הוא יודע שאילולי אבא ואמא הוא לא היה בעולם בכלל.
הוא לא רוצה להודות בשום דבר, או שהוא לא רוצה להודות על שום דבר?
לא,
נראה לי סביר.
גם ב' וגם
ב'. לא, כוונתו של אלכס, בכל השיחה הזאת, היא במילה הודעה לאמירת תודה. ולא, כן, ולא למה שאת מכנה להודות, כלומר להכיר בו, כן? אז אם כן, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך את הדיון בינינו. אתה אומר שברגע שאתה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא טוב, זה לא אומר שאני גם רוצה להודות על כך.
לא, אני רוצה, במקרה שלי אני רוצה.
במקרה שלך, כן, אבל לא כל
אחד.
אבל דה לך, אבל אם זה היה כדבריך, ביטוי כזה לא היה ראוי לבוא בתפילה. כי זה באמת גועל נפש שאדם בא לפני ריבונו של עולם ואומר לו, אתה יודע, אני כזה טוב שאני גם מוכן להגיד לך תודה על הטובה שלך. זה דבר שלא יעשה, זה אפילו חוצפה. לכן אם אני בא לקדוש ברוך הוא ואני אומר לו, אתה יודע, אתה טוב, ולא רק זה, אלא אני גם מודה, סימן שאני בא להודות על מה שלא טוב. שזה החידוש.
זה לא שזה ערב, כי זה לא כשם שם ברצוע טובה, כי אנחנו מקבלים את כל הקטע על ההודעות על הטובות.
לשון נקייה, זה מה שנקרא לשון נקייה. זה כמו שאתה אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. למה אתה לא אומר ובורא רע? לשון נקייה.
למה
אתה מברך רק שם? כן, הוא מברך, אבל במילים אחרות. על הרע הוא לא אומר הטוב והמטיב. על הרע הוא אומר דיין האמת, נכון? זה שווה ערך מצד מלוא השמחה. הוא צריך לברך על הרעה באותה כוונת הלב שהוא מברך על הרעה.
אבל הוא צריך לבוא כל הכוונה
שמה
שאמרנו לפני
כן לגבי
הטובה.
נכון. מה הבעיה?
לאו דווקא
יוצא ככה. למה? הולכן האלה הודות, זה על הרעה, מה הבעיה?
אתה מכוון את לא הכוונה,
יכלו
להשוות את
זה, לפחות
את הטקסט.
זה לשון נקייה, אבל רצו לשמור על לשון נקייה. לשון נקייה, אז אי אפשר להגיד הרע. חוץ זה להזכיר יותר מדי את הרע, זה גם כן לא יפה. כן?
לא, אפשר להגיד משהו?
כן, בבקשה.
גם כשקורה משהו רע, בגדול ולנצח ולטווח ארוך, הריבוי הוא ההטבה. זאת אומרת, אומרים, יהיה טוב. הטוב והמתי. גם כרגע נראה רע, זה קצת רע עכשיו, זה יהיה הרבה יותר טוב. אחר כך גם מבחינת הפרופורציה בחיים זה ככה. דבר שני, הוא לכאן להודות, זה כאן
המילה
כל, זה שלא
הוא בורא
את הכל, הטוב שמך, ועל הכל
נאה להודות. אבל זה
בא
על הכל,
הולכן
נאה להודות.
נכון, זה הכל, כי בגלל שזה לשון נקייה.
אבל זה היפוך האותיות. אבל זה כבר יכניס דרשות לתוך התפילה. צריך שיהיה פשט לדבר, נכון? אם כבר, זה תדעי לך שסופי תיבות של לך נאה להודות, כף היטב, זה אותיות תקה. גם כשהקדוש ברוך הוא מכה, יש לו הודות, כן? יש שם הכוונה של המקובלים לכוון לשם כף היטב שהוא מכוון כנגד הרע. אבל זה, למה לא אמרתי עד עכשיו? נכון, אבל רק אחרי שאמרת כל אותיות לך, אז אני הרשיתי לעצמי גם להביא את הגימטריה הזאת, כן?
ולך זה אותיות כל.
זה מעניין, אוה, שמעת? לך זה אותיות כל, חידוש. לא, זה לא חידוש, זה פשוט פנינה אמרה את זה לפני דקה וחצי. כן.
לא, אותיות.
אותיות.
כן. אנחנו רואים שאין
בעיה להעריך ברעות.
איפה? 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 איפה?
תפילה.
נכון, טוב, זה תשע באב, מה אתה רוצה? תשע באב, אתה אומר כל הרע שאפשרי, כל הכינות שפורים שם. אבל זה תשע באב. כן. טוב, אז בואו נמשיך כאן. כן? אלא על כאן ציפור יגיעו החמך, מה היא טעמה? לא. למה? מה רע בזה? פליגי בה תרי אמוראי במערבה. יש בזה מחלוקת בין שני אמוראי בארץ ישראל. רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. אחד אמר, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית. כלומר, זאת אומרת, גם ציפור יגיעו החמך, ואז שאר בעלי חיים אומרים, למה כשבאים לקחת חתול לא צריך לגרש את האם? אה? לא יפה. אז מטיל קנאה במעשה בראשית. ואחד אמר, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. מה? מה?
עושה מידותיו, זה הרבה מידות.
אתה אומר לקדוש ברוך הוא שמידותיו רחמים.
כל המידות שלו, אתה מלא כאן לבית רבים.
נו, ואז מה? איך אתה מבין את זה?
יש לקדוש ברוך הוא הרבה מידות, וכולם
מידותיו. זה באמת יש פירוש כזה, מידותיו של הקדוש ברוך הוא רק רחמים. נו.
אני לא מבין את זה.
בוא, דווקא אני חושב שאפשר היה להבין על הרעיון באמת של המינות. כלומר, מה בעצם הם אומרים גם היום? הכל חסד. לא חשוב מה שאתה עושה.
אז בכיוון הזה זה מתאים. זה באמת יכול. כן, אבל קצת קשה לקבל את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מזכירים רחמיו של הקדוש ברוך הוא בתפילה, נכון?
כן, לא כמשלו, לא כדבר בלעדי.
כן, זה נכון, אבל...
אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא
עכשיו
ותרן,
אם
ותרו
מהר.
אבל זה לא
ותרן.
ותרן הוא
רחמן,
הוא מעריך
החוק.
לא, זה שונה,
ותרן במעריך. אבל ותרן, זה ותרן ביחס לעבירה. להגיד שהקדוש ברוך הוא ותרן ביחס לעבירה, אז יוותרו חיה. אבל רחמיו על כל מעשיו, זה כן מתן. כן? שלא להיות אכזרי משום ברחמה וכל מעזב. כן, זה אפילו נפסק להלכה, שאדם, אף על פי שמותר לרדות בעבד כנעני בפרך, אבל דרכו של עם ישראל שלא לעשות את זה משום ברחמה וכל מעזב. כך פוסק הרמב״ם בסוף הלכות עבדים. נו, אז איך להבין את הדבר הזה? אז באמת יש מחלוקת גדול. מי שאומר, מוטב שעשות ברוחמים, למשל, המהר"ל הבין שאי אפשר לתת טעמים רציונליים למצוות. זאת אומרת, אתה בא בתפילה ואתה אומר לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, מפני שאתה מרחם על הציפור, אמרת לנו, לא, אתה אמרת לנו לסלק את האם. אז אתה פה נותן טעם רציונלי למצווה, ודבר זה זה דבר שלא יעשה, לכן משתקין אותו. כן. ככה הבין המהר"ל מפראג את דברי הגמרא פה.
אז לפי זה הוא מפרש את מידותיו כמצוותיו?
לא, כי אתה מסביר על פי מידותיו של רחמים את המצווה. אנחנו יודעים שיש לקדוש ברוך הוא מידה של רחמים.
אבל
זה נראה את המצוות. כן, טוב. ככה צריך להגיד. אז זה הרמב״ם, מה? בגלל שזה רציונלי. כן, הוא אומר, המצווה היא בעלת ערך מצד שהיא מצוות הבורא, ולא מצד הטעם הרציונלי שבה. אף על פי שהטעם הרציונלי הוא נכון, אבל לא הוא מקור המצווה. ככה אומר המהר"ל. הרמב״ם, במורה נבוכים, אומר, הטעם של שילוח הקן זה מפני הרחמים. ואל תשיבני מן המשנה שאומר, על כאן ציפור יגיעו החמך משתקין אותו, משום ש... זה לפי הסברה של מי שאומר שאין טעמים למצוות, ואנו נמשכנו אחרי הסברה השנייה. עד כאן דברי הרמב״ם במורה נבוכים. על זה מוציא המהר"ל את כל התותחים ואומר, איך אפשר להגיד דברים כאלה? אגב, גם הרמב״ן אמר משהו קרוב, אז אחרי שהוא יורד על הרמב״ם בלי רסן, הוא אומר, ומה שכתב הרמב״ן, אף כי אין ראוי לחלוק על הרב הגדול, אבל דבריו גם כן אי אפשר לקבל. זאת אומרת, על הרמב״ם לא אכפת לו. על הרמב״ם יש לו יותר כבוד, כי הוא מקובל. כן, מה אתה אומר? אז זה, המהר"ל מוציא את כל התותחים נגד הדבר הזה. הוא אומר, איך אפשר להגיד על משנה ששנויה ללא חולק במסכת מגילה וגם במסכת ברכות, שנויה להלכה? לכן המהר"ל דוחה דברי הרמב״ם. אבל יש רק בעיה אחת. הרמב״ם בהלכות תפילה כותב במפורש שהאומר על כאן ציפור יגיעו החמך משתקין אותו. ככה הוא פוסק במשנה תורה. מה?
הוא לא מתנגד למשנה.
אבל במורה נבוכים אומר לך אל תשיבי מן המשנה, כי זה לפי הדעה שאומרת שאין טעם למצוות. ואנו נמשכנו אחרי הדעה השנייה.
בסדר, זה בנושא של רמת הוויכוח, אבל בהלכה.
מה זאת אומרת? ההלכה הזאת יכולה להיות סותרת את יסודות האמונה?
הטעם הוא הטעם, שהרמב"ם אומר. הבעיה שלו זה שאומר את זה.
למה, מה בעיה לומר? הרמב"ם אומר אותו במורה נבוכים.
הוא מסביר לך מה הטעם למצווה הזאת.
למה אל תגיד? הרי הוא אומר את זה, במורה נבוכים הוא אומר את זה. אז מורה נבוכים הוא מסתיר, זאת אומרת, אתה אומר כמו באקדמיה, יש רמב״ם לחכמים ויש רמב״ם לעם.
לא, אני חושב דבר אחר, לא, חס ושלום. הדבר הוא ככה, שהרמב״ם אומר, צריך לדעת את הסיבות, אם אפשר להבין את הסיבות למצוות, אבל לעשות המצוות בלי קשר לסיבות. וזה מה שהוא עושה, אבל בהלכה אתה צריך לעשות את זה.
גם מורה נבוכים אומר את זה. אבל זה כולי עלמה לא פליגי. הבעיה היא אחרת. למה אתה אומר שבתפילה אסור לו להגיד את טעם המצווה?
כי בתפילה הוא לא צריך להתפלל מתוך טעם.
למה?
כי זה החובה שלו.
להתפלל.
זה אמונה תמימה.
אני מסכים, הוא מתפלל. אבל עכשיו מה הוא אומר בתפילה? הוא מזכיר בתפילה את טעמה של מצוות שילוח הקן. לא של מצוות התפילה.
בתפילה איפה הוא מסכים?
כשהוא אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך. איפה הוא אומר את זה? כשהוא מתפלל.
כן, אבל זה לא קשור, למה הוא אומר את זה? הוא לא אומר את זה
מסוך טעם
שבתפילה
שהוא מתפלל. הוא רוצה לעורר רחמי שמיים. הוא אומר, ריבונו של עולם, כשם שריחמת על כאן ציפור תרחם עלינו, מה הבעיה? נו.
אין הבדל במורה נבוכים משני תורה, מי שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמיך, אבל מה שהרמב״ם אומר זה
לחלק אותם מרחמים. אז את אומרת שהרמב״ם אומר כמו הרמב״ן. כמו הרמב״ן. הרמב״ן אומר משהו כזה. כן? שמה? שמה? אתה מבין?
בהלכה הוא מורה.
בהלכה הוא מורה.
כן, לא.
אז מה זה קשור לסוגיה שלנו?
לא, מה שאמרנו מקודם.
הבנתי, אבל מה זה קשור לפה? אבל עכשיו הוא מתפלל, הוא לא מורה הלכה. מפרש הרב צבי יהודה שהכוונה היא האיסור הוא דווקא בתפילה. מדוע? כי במורה נבוכים אני אומר הסבר למצוות. הסבר למצוות, כל הסבר הוא לגיטימי במהלך התבוננות פילוסופית. כשאתה בא להתפלל אתה צריך להגיד רק דברים ודאיים, ואינך יודע אם הטעם הרציונלי שאתה השגת הוא ודאי או לא. כי אתה עומד לפני הבורא. לפני הבורא אל תגיד דבר שהוא ספקולציה שלך.
אבל יש הרבה דברים שאנחנו אומרים בתפילה שהם לא ודאי מבחינתם.
כן, מה?
בבקשה.
אנחנו מבקשים שהוא רחם עלינו, כמו ש... אב, לא הבנת. אתה אומר רחמנו כמו שאב בשר ודם מרחם על בנו בשר ודם. וזה אנחנו יודעים בוודאות שזה נכון, שאב מבשר ודם מרחם על בנו הבשר ודם. אם היינו אומרים רחם עלינו כמו שאתה מרחם על בניך, זה לא טוב, אתה לא יכול להגיד את זה.
אנחנו כן יודעים רעיון ממקורות בתנ"ך, לדוגמה ואת נוח באהבה זכרת,
נכון?
אנחנו כן מביאים סימוכים אולי לא לטעמי המצוות, אבל כן אנחנו מביאים פועל של הקדוש ברוך הוא ראייה על מידותיו.
זה מודע,
אנחנו רואים את זה באהבה, אז אנחנו רואים שזה באהבה. אין
בעיה
להביא
איזשהו
פועל של הקדוש ברוך הוא
ראייה,
אלא אולי מהמצוות.
ראייה במצוות. יפה, אפשר גם את זה לחלק. כן, גם את נוח באהבה זכרת, זה לא טעם למצווה. לא אפשר להגיד את זה. יפה, עוד יותר טוב. אבל, אז אם כן, זה ככה מפרש הרב צבי יהודה בשם אביו. האמת היא שאפשר להבין את כל הרמב״ם הזה אחרת לגמרי. כשהרמב״ם אומר, אל תשיבני מן המשנה, הוא לא אומר שהמשנה הזאת לא נפסקה להלכה, אלא שהטעם למשנה הזאת הוא שנוי במחלוקת בגמרא שלנו. הרי יש אחד שאומר מפני שעושים מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואז הרמב"ם אומר, הוא קורא למורה הזה, הדעה אומרת שאין טעם למצוות, אבל יש אחד אחר שאומר לא ככה, אלא אומר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית. לפי המורה שאומר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, יכול להיות טעם למצוות גם אם תפסוק שיש טעם למצוות. גם אם תפסוק את המשנה הזאת להלכה, נכון? יפה, אז לא צריך את כל הפלפולים שאמרנו.
מה הקנאה? מה הקנאה בין מי למי?
שהוא מרחם על ציפור ולא על משהו אחר. הלאה.
מה?
שמה? צמוי, כן, כי אתה לא יודע מי אמר מה. אז כן, דווקא הם לא, כמה. יכול להיות. כן, שניהם רבי יוסף, שניהם במערבה, לכן היה קשה לזכור מי אמר מה. ההוא דנחית כמדי רבה, אחד שירד לפני רבה, מה זאת אומרת ירד? היה חזן. אמר, אמר, אתה חסת על כאן ציפור, אתה חוס ורחם עלינו, אתה חסת על אותו ואת בנו, אתה חוס ורחם עלינו. אמר רבה, כמה ידע האם מרבנן לרצוי למראה? איך יודע התלמיד חכם הזה, הבחור הזה, לרצות את רבו? אמר לו אביי, והם משתקין אותו תנן? אביי, תלמיד של רבה, אומר, אתה, איך אתה משבח אותו? הרי כתוב משתקין אותו. רבה לחדוד אלי אביי ודבא, הוא רצה לחדד את אביי, לראות אם אביי יזכור את המשנה. זה בתחנונים, לכן הרמב״ם כותב, האומר בתחנונים על כאן ציפור יגיעו חמך, משתקין אותו. כי בתחנונים, אתה יכול להגיד מה בראש שלך בתחנונים? כן, מה יש? הוא היה איזה מחדש כזה, ההוא דנחית, מה? זה בזמן המקדש. כן, פה לא מדובר על הברכות, מדובר שבתחנונים הוא אמר את זה. כן. טוב, אנחנו בזאת עוברים לספר במדבר.